יצחק בריק, אלוף המילואים, אתה איתנו, עכשיו אנחנו שומעים אותך. שלום, ערב טוב.
כן, ערב טוב ומבורך.
אז אנחנו בעיצומה של מערכה ברצועת עזה, ולכל מלחמה צריכה להיות אסטרטגיה. הגענו עד רפיח, אבל לא נכנסים לרפיח, מתארים גם שטחים בפעם השנייה, ואני רוצה לשאול אותך, האם האסטרטגיה הזו, שמופעלת עד כה על ידי צה"ל, הדרג המדיני והביטחוני, היא אסטרטגיה שתוביל אותנו בסופו של דבר להכרעת החמאס, גם אם זה ייקח עוד קצת זמן?
קודם כל אין אסטרטגיה, באופן מוחלט. יש שם לחימה ברמה טקטית, ומי שלא רואה לחימה, לא מסתכל על זה ברמה אסטרטגית, לא ישיג לא את מיטוט החמאס באופן מוחלט, ולצערי הרב גם לא יביא את החטופים הביתה בשלום. אנחנו כל יום שעובר נמצאים במצב הרבה יותר חמור מה שהיינו יום לפני כן. זאת אומרת, זה לא רק שאנחנו מתקרבים יותר אל מיטוט החמאס, אנחנו מתרחקים מזה יותר. אני אגיד משפט. אנחנו לפני חודשיים כבשנו את העיר עזה, ג'באליה, סג'עיה, זיתון. גלנט הכריז לכפי כל האומה, אנחנו שולטים ביד רמה, שליטה מוחלטת בעיר עזה ושכונותיה, ובמנהרות שמתחתיה. עברו מאז רק חודשיים, והחמאסניקים חוזרים בחזרה דרך המנהרות לתוך אותו אזור, אותם אזורים שכבשנו, מהסיבה שלא ישרנו שם את הכוחות, אלא הוצאנו אותם החוצה, משום שאין לנו יכולת יתירות של כוחות להחליף כוחות שיוצאים, כי קצצנו את הצבא בשש אוגדות בשנים האחרונות, וכל כוח שיוצא אין לו מחליף. אז הם חוזרים, הם משתלטים בחזרה על כל מה שקורה שם, גם על האזרחים, גם על הסיום הוא נותר עם כל הבלגן שראינו רק לא מזמן, הם משקמים בחזרה את היכולות שלהם, אנחנו עושים מדי פעם פשיטות של להחזיר שליטה, אבל אנחנו יותר נרגים מה ששולטים, נכנסים למתים ממולכדים, ואנחנו מאבדים כמעט באופן מוחלט את השליטה באזורים האלה, אני קורא לזה סומליה, תפיסת העולם, אין דין ואין דיין, כל דיאל גבר, ואם אנחנו במצב הזה שם, אז מה אתם מצפים שנעשה ברפיח?
כן, טוב, אתה שואל פה באמת שאלה קשה, אבל מהצד השני לפחות, צהל אומר, באמת גייסנו מאות אלפי מילואים בתחילת הדרך, שחררנו גם להפוגה וגם כי בסוף הגענו למצב שבו יש אזורים ברצועת עזה שהחיילים הפכו להיות ברווזים במטווח ורוצים להוריד את סך הנפגעים, ואולי עדיף פעולות טקטיות על ידי צוותים קטנים יותר, גיחות קצרות יותר, עד שלאט לאט נגיע לכל אחד מכיני הטרור ונפרק אותו באיזושהי דרך כזו או אחרת. זו לא אסטרטגיה בעיניך?
זה לא אסטרטגיה. תשמע, היום יש להם עדיין עשרות אלפי אנשי חמאס. חלקם הגדול נמצא בכלל ברפיח, עם 1.4 מיליון פליטים שנמצאים בתוכם, ואתה לא יודע להגיד מי זה זה ומי זה זה. יש להם את המנהרות, אותן מנהרות החוצות, מסיני תחת ציר פילדלפי, זה הציר של גבול מצרים, והן מתחברות למאות קילומטרים כמנהרות בכל רצועת עזה, תחת חניונס, תחת העיר עזה וכו'. אנחנו נגענו בקצה הקרחון. הם עדיין עוברים באופן חופשי ומעבירים אמצעים מתוך סיני באופן חופשי, כמו שעשו בעבר אמצעי לחימה. זאת אומרת שאנחנו, אם עכשיו הולכים, תראה, היינו בהתחלה ארבע אוגדות. היום נשארנו שם אולי שתי חטיבות פלוס דירות, שחררנו את כולם מהמילואים כי אי אפשר יותר להחזיק אותם. אבל בצבא מתוקן, שלא מתקצץ את עצמו לדעת בכוח היחידות שלו.
כן, יכולים להמשיך.
אבל בצבא קטן, שהגענו אליו, אין לנו יכולת יתירות. דרך כלל אני אגיד לך יותר מזה. אם היום פורצת מלחמה גדולה מול החיזבאללה, אתה צריך לפנות את הכוחות בעזה, משום שאין לך כוחות האחרים. אם היום פורצת מאומה בתוך יהודה ושומרון, אתה צריך כוחות נוספים, צריך לפנות אותם מעזה. כלומר, הגענו למצב שבשביל לתגבר גזרה אחת, אתה מרוקן את הגזרה אחרת. זאת הסיבה שבעצם שחררנו את כל המילואים, כי אפשר להחזיק אותם בלי סוף, הם צריכים לעבוד. אבל לא החלפנו אותם, וזאת הבעיה המרכזית שלנו היום.
אותה טענה שאתה משמיע מהרגע הראשון, שהקונספציה שהצהל היה שרוי בה, שהוא צבא קטן, מקצועי, וזה מה שמספיק כדי להגן על כל הגבולות שלנו, מתבררת שוב ושוב כלא נכונה. צריך צבא גדול, עם כוח אדם גדול, עם חיל רגלי רחב, עם שריון גדול ורציני, והעידן הזה של הכוח הרגלי לא עבר מן העולם. אנחנו לא באמת בעידן טכנולוגי שהכל עובד עם ההייטק, זה לא שם.
תראה, מה שקרה ב-20 שנה האחרונות, רציתי לך 6 רמטכ"לים. הם החליטו שמלחמות הגדולות נגמרו, כי יש להם שלום עם המצרים ועם הירדנים, ואין צורך יותר להחזיק בצבא חזק, מספיק צבא קטן וטכנולוגי, קיצצו את הצבא לגודל שאיננו מסוגל להתמודד בשתי זירות במקביל. אבל אנחנו במלחמה האזורית נהיה ב5 זירות. נהיה מול החיזבאללה, מול סוריה והמיליציות הפרו-איראניות, יהודה ושומרון תתפוצץ גם היא, וגם בתוך מדינת ישראל יתחילו קיצונים לראות בבתים. אין לנו צבא שיהיה בכל האזורים האלה. אבל הוא גם לא רק שהוא קטן, הוא גם לא טכנולוגי. קנינו במיליארדי דולרים טכנולוגיה, אבל לא התמנו אותה, משום שאנשי המילואים 5 השנים לא התאמנו עליה. זה יותר חמור. אין מי שמרזיק אותה במחסני חירום, כי קיצצנו את כל הכוח אדם המקצועי. רצו בצהל לחסוך כסף. לא יהיו מלחמות, אז אין צורך. בנינו את כל היכולות שלנו על חיל האוויר, ושחקנו את היבשה הדק. למה? אי אפשר לבנות על חיל האוויר, כי חיל האוויר לא הצליח בסבבים מול החמאס לעצור אפילו רק קטע אחד במעופה, 400 כל יום. איך הם יצרו 3,000-4,000 טילים גדולים ורקטות וכטב"מים מדי יום על מדינת ישראל? היה צריך כבר מזמן להיות עם חיל טילים קרקע. היינו צריכים להיות בהגנה עם עזר עוצמתי, כי מה שיש לנו עולה מאוד יקר ואין לנו משאבים להחזיק הרבה מזה. החץ, כל הדוד. הכיפת ברזל. היינו צריכים להכין את העורף למלחמה הזאת. לא עשינו שום דבר. כלומר, נשארנו צבא קטנטן, לא טכנולוגי, מתעסקים בראייה טקטית, אין שום ראייה אסטרטגית, עוד מילה, רפיח. אם היינו מתחילים ברפיח, ולא בעזה, אפילו במקביל, בפני 4 חודשים ברפיח היו 250,000 תושבים, היה אפשר לכבוש אותה בלי שום בעיה, וגם משתלט על ציר פילדלפיה. אז העולם היה איתנו. היום הוא כבר לא. היום שם 1.4 מיליון. אם תיכנס לשם למלחמה היום, יארגו עשרות, אם לא מאות, אם לא אלפים, והעולם יעצור אותנו מלכת בשנייה. זה יכול להביא את, את המצרים להקפאת השלום, הם מאיימים. אם ניגש לסיר פילדלפיה וננסה לחתור שם, הם לא יתנו לזה לקרות. ויגרור את המדינות הערביות האחרות, את ירדן, את האמירויות. זה יגביא את החזבאללה לעצמת הכוח, נצטרך להביא כוחות נוספים. לא יהיה לנו מאיפה, נוציא אותם מעזה. כלומר, אנחנו בבעיה שהגענו אליה שאין לה פתרון ממשי. אנחנו לא הולכים למוטט את החמאס לצערי הרב וגם נאבד לצערי את החטופים, ואנחנו הולכים מיום ליום, מדחי לדחי בעזה.
כן, קצת מטריד הדברים שאתה אומר. אני רוצה ככה לסיום לדבר איתך גם על הרקע המדיני והיחסים האמריקאים, שיותר ויותר מתבטאים לאחרונה על עצירת לחימה ומעורבים, יותר במה שקורה כאן, עכשיו מנסים לתווך גם בסוגיית לבנון, גם בזירה הזו אנחנו היינו צריכים להתנהל באסטרטגיה אחרת?
בוודאי, תראה, בלבנון זה הרבה יותר חמור. אנחנו קיבלנו את החיזבאללה ב-20 שנה האחרונות עם 150,000 טילים רקטות, כולל טילים מדויקים, מאות קילוגרמים עם כל רקטה, שנפגעו במטרות מדויקות בתוך ליבת ישראל, ואם הם פותחים היום, אם אנחנו פותחים היום במלחמה, כמו שגלנט כל מי שני ושלישי מאיים עליהם, אז היה הולכת להיות מלחמה אזורית, לא עם החיזבאללה, עם המיליציות הפרו-איראניות בסוריה ובתימן ובעיראק ופיצוץ ביהודה ושומרון, ואלפי טילים מדי יום על גוש דן ועל מפרץ חיפה ועל באר שבע ועל ירושלים. העורף לא מוכן באופן מוחלט, כוח היבשה שהוא קטנטן לא יכול להיות בארבע זירות במקביל. זאת אומרת, מי שהיום אומר לנו, הוא מחכה, הוא כבר ברגע האחרון לפני שהוא פותח במלחמה נגד החיזבאללה על מנת לעצור אותם, פשוט זורה חול בעיני הציבור. לא מבין על מה הוא מדבר, משום שהיום פתיחת מלחמה מול חיזבאללה, לפני שהכנת את הצבא והגדלת אותו, והכנת את העורף, זה יכול לעשות שואה למדינת ישראל. אתה צריך להתכונן לזה. לא הכנת את עצמך 20 שנה, תתחיל להכין את זה עכשיו. גם את זה הם לא עושים. כי אותו דור כאוס ומחדל שהביא אותנו לכאוס בעוטף עזה, שהיום הוא מפקד המלחמה, לא מתחיל לבנות בכלל את גודל הצבא של התמודד, לא מתחיל לטפל בעורף, הכל נשאר אותו דבר. אם הם לא יתחלפו ויהיה דור אחר, לא נצליח להגיע למצב שיכול להתמודד במלחמה אזורית כוללת.
טוב, מילה אחת לסיום, אלוף המילואים יצחק בריק, אתה עדיין מנהל הקשרים עם אנשים בתוך המערכת שומעים עדיין את דעותיך כמו שקרה מיד בפרוץ המלחמה?
אני מפגש עם אנשים, עם שרים, עם ביבי שש פעמים. בפעמים הראשונות השפעתי בצורה מאוד מסיבית על דרך החלטות שלו, וזה עשה עבודה מצוינת לתת לצבא להתכונן עוד שבועה לפני שרסים לעזה, להיכנס לעזה בצורה חכמה בכיתוב לישר עם הראש בקיר. שכנעתי אותו לא להתחיל, כמו שהציע גלנט ולשר הביטחון, להתחיל במקביל גם עם החיזבאללה. היינו בעצם עושים את המדינה, הוא עצר את זה. אבל בהמשך דיברת אותו על דברים שהוא השתכנע, רק שהוא יצא החוצה, יש לו סיסמה היום, ליטוט החמאס באופן מוחלט. אתה צריך שכל אמירה כזאת יהיה בסיס. כשאתה מדבר על זה בלי בסיס, אז זה לא עושה טוב, זה עושה בדיוק את ההפך. עכשיו אני מדבר עם שרים, ועם חברי כנסת, ועם אנשי צבא בכירים, ואני כל הזמן בקשר עם כולם.
אלוף המילואים יצחק בריק, תודה רבה על השיחה כאן. בשורות טובות, להתראות.
תודה גם לך.